לחיים טובים ושלום. מוריי ורבותיי, אנחנו השבת נפתח ספר הטהרה, חומש ויקרא. והחומש מתחיל ויקרא אל משה בחילה, מזכר מצוות. וידבר אדוני אליו מאוד מועד למור. ויקרא, מדרש תנחומה מביא, מדברים מדרש תנחומה, בפרק י"ד, ככה זכור לי, פרק י"ד, מדרש תנחומה, אומר, יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה. יש לזה כמה משמעויות. טהורים, אלה הכהנים שהם טהורים, כי כהן שהוא לא טהור, לא יכול להיכנס לבית המקדש, אבל רק כהן שהוא טהור שאין בו טומאה, לא נטמע שום אחת משבע טומאות. אז הוא יבוא ויתעסק בטהרה. והספר הזה כולו מדבר ענייני טומאה וטהרה, שבע מיני טומאות הם, ואז לכל טומאה יש לה שבעה ימים שלה. בעזרת השם אנחנו מקווים מאוד שעם ישראל, כמו שקראנו פרשת פרה, פרשת החודש, והיום אמרנו החודש הזה לכם, ראש חודשים, בעזרת השם בשעותו, תהיה טהרה לעם ישראל וניכנס לבית המקדש, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. אבל עוד פירוש שיש, טהורים אלה הקטנים, הילדים הקטנים, למטה מגיל מצוות. אבל שאין בו חטא, יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה, זה חומש ויקרא. וכאן למדו שהתינוק, בשעה שמביאים אותו, ואני מדגיש תינוק, שהגמרא אומרת תינוק, פירושו ילד שעדיין לא הגיע לגיל מצוות. תינוק ותינוקת. וכן על זה הדרך. כל אלה שעדיין לא הגיע לגיל מצוות, הם בגדר תינוקות. ילד שמקבל חינוך עד גיל 13. אז יבואו תינוקות ויתעסקו בחומש ויקרא, כיוון שזה מתאים להם, הם הטהורים, הם ילמדו ספר הטהרה, שזה חומש ויקרא, שמדבר על הקורבנות ועל כל העניינים הטהורים. כמו שיש בהמשך עוד פרשות, שמיני, תזריע, טהרות, אחרי קדושים, אמור ועוד, כולם ענייני הקורבנות וענייני הטהרה. זאת אומרת, יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה. כאן למדנו, רבותיי, אנחנו נמצאים בצרה גדולה. עם ישראל, רוב האנשים נמצאים בפחד, בבתים. ולא יודעים מה ילד יום, כל יום שומעים על עוד מת, עשה שלום, ועל עוד אנשים חולים שנמצאים בהסגר, והרבה אנשים כנגדם אלפים יש חולים, וכנגדם יש אלפים שהם נמצאים בבידוד, בלד ישב, וזה הם מחפרים על עם ישראל. מה לעשות? ביניהם הרבה תלמידי חכמים שהתורה שלהם במקום לצאת החוצה נכנסת ביתה בפנים, שמרחם עלינו. אנחנו צריכים לעורר רחמי שמיים. אחד הדברים שנעורר זה התינוקות של בית רבן. רבותיי, ביום שישי בשבת וגם בימי החול, הילדים הרי לא הולכים ותלמודי תורה בעוונות הרבים, לא הולכים לישיבות, ישבו וילמדו, בבית ישבו וילמדו. והחובה על כל אימא ואימא, הרב ראשית חוכמה כותב שזה שייך לאימא, כיוון שהיא מצויה בבית, האבא לא רוב הזמן נמצא בבית, ואולי היום כן, אז חובה גם על האבא, גם על האימא, שיחזיקו את הילדים, שילמדו תהילים, ויסבירו להם שעם ישראל בצרה. חוץ לארץ, באירופה, מתים עשרות אלפים של אנשים, והרבה מהם יהודים בעוונות, אם זה בצרפת, בספרד, בארצות הברית, ועוד מדינות בעוונות הרבים. וגם הגויים שמתים, אנחנו צריכים להתפלל עליהם, כי אנחנו מקיימים את העולם, ויש מצווה להתפלל, כי המגפה הזאת שבאה, שקוראים לה קורונה, וחומש ויקרא, זה אותיות קצת דומות, בא לכפר על הקורונה, שילמדו הילדים, יקראו תהילים, אבל שאין בו חטא. גם בלילה זה טוב שיקראו תהילים. זה עניין גדול מאוד. ויש בזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו אבותינו, תשבר גרים. תשבר תינוקות של בית רבן, ראשי תיבות. גרים, גזרות, רעות, מבטלים. אנחנו המבוגרים יותר מגיל 13 והלאה, יש לנו טעם חטא בעוונות הרבים. אז התפילה לא תמיד עונה ולא תמיד עושה את הפעולה שלה. אבל תינוקות של בית רבן, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתם. עד כדי כך ראינו כמה תינוקות של בית רבן, המעלה שלהם גדולה, שבגמרא מובא שכאשר הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, עתיד לתת שכר לצדיקים, לוקח את המלמדי תינוקות, לוקח אותם ושם אותם לידו, והוא יושב, והם יושבים לידו. זאת אומרת, אנחנו לומדים מפה כמה המעלה שמלמד תינוקות, עד כדי כך שבגמרא אמרו שאם המלמד תינוקות לא בא בזמן, או מדלג על הלימוד, או לא מלמד כהוגן, חס ושלום, חס ושלום, לא על בר ישראל. אומר עליו הפסוק, ארור עושה מלאכת אדוני רמייה. ככה חמור זה. לכן צריך להיזהר, לקחת את הילדים האלה, זה מלאכת השם. על שום דבר לא ראינו מלאכת השם. לא, שקט! מי שם אישה בעזרת נשים? מי שם? תרדי מפה, אסור להיות פה אנשים. את מזיקה לי. אז מכאן רואים מה זה מלאכת השם. לא ראינו, לא בכתיבת ספר תורה, לא בכתיבת מזוזות ולא תפילין. לא נאמר מלאכת השם. פסוק. יכול להיות שבמפרשים אחד ימצא לי שכן, בסדר. אבל הפסוק, מלאכת השם רמייה, זה נאמר על מי שמלמד תינוקות של בית רבן. מלמד תינוקות של בית רבן זה מעלתו גדולה מאוד מאוד. וצריך להיזהר בזה. לכן, ניקח את הילדים, ללמוד איתם גם פתאום הקטורת. אפילו יגידו, בחיסרון תיבות או אותיות, קדוש ברוך הוא מקבל את זה. איפה ראינו? בגמרא מובא. ודגלו עליי אהבה. אל תאמר ודגלו, אלא ודילוגו עליי אהבה. אומר מה פירוש? המדרש אומר כך, כמו שהאבא, שהילד שלו הקטן, עכשיו מתחיל לדבר, פתאום, מי? הוא אמר פעם ראשונה, בא, אבא. איזה אבא, זה ככה מדברים. תגיד, זה מה אתה עושה, אבא? אלא, אבא שמח. הנה הילד התחיל לדבר. אותו הדבר, התינוקות האלה, הילדים האלה, שמתחילים ללמוד, אפילו שהם מגמגמים, אפילו שהם משבשים את הקריאה. קדוש ברוך הוא שמח. נכון שהאדם מלמד, ללמד אותם נכון וישר, אבל אם הילד מעצמו קורא טעות, אצל הקדוש ברוך הוא זה מתקבל. ודיל לוגו עליי אהבה. לכן, זהרו מאוד בימים האלה בעיקר, שכל העם, כל העולם בסכנה. כל העולם. עוד לא היה דבר כזה, חיפשתי בספרים לראות אם היה אי פעם שכל העולם היה בסכנה. מזמן המבול לא היה דבר כזה. עכשיו אנחנו רואים כזה דבר נורא, ואין איזה תרופה, מחפשים לזה תרופות, כל מיני תרופות, ולא יודעים מה לעשות. אז זה, לכן צריך זה לעורר את כולנו לתשובה. הקדוש ברוך הוא עשה לנו ימי תשובה כעת כאן בניסן במקום בתשרי. אני בא לרבי יהושע שאמר בניסן נברא העולם, במחלוקת רבי אליעזר רבי יהושע. אז בעזרת השם נצא מאפלה לאורה בקרוב, יהי רצון. אז אם כן, יזהר האדם לקחת את הילדים הקטנים בעיקר, ללמד אותם, ויקראו פתאום הקטורת, ויקראו גם מבית מסעות, יקראו אנה וכוח, וגם אנחנו המבוגרים, ללמוד את מבית מסעות, מה שכתב עליו השלום, המדרש הביא, והבאנו את זה, יש את זה באתר דורש ציון, שמנו את זה שם, העתקנו, כד נפקו ישראל מרמסס, ממצרים, להדבורים תלוי מרמסס או לסוכות, פקיד מדברנה דעמה, וכן על זה הדרך. כל המבית מסעות זה כנגד אנה וכוח, שזה עניין גדול, עמוק מאוד מאוד ממצאנו. לכן מעלתו גדולה מאוד מאוד לומר את זה, וגם הילדים שאומרו את זה. ואנחנו המבוגרים, ואת זה אפשר לומר כל הלילה. רק פתאום הקטורת מחצות והלאה. ולהתמיד בזה, להתמיד ולא להגיד די. וגם מזמור יושב בסתר העליון, זה אפשר לומר בלילה, אין בי נועם ואנה בכוח כל פעם אחרי זה. זה אולי יעורר בשמיים, ודאי יעורר בשמיים. רחמים עלינו ועל כל ישראל, שבעזרת השם נגאל. הרמב״ם עליו השלום כותב על הפרשה שלנו, ויקרא אל משה, מי זה שקרה? אומר הקדוש ברוך הוא קרה. אבל למה? הרי כתוב בהמשך, וידבר השם אליו. אז מי קרה ומי דיבר? התשובה היא השכינה הקדושה. מה זה השכינה הקדושה? השכינה הקדושה, רבותיי, מצויה פה בבית הכנסת. וגם אם אין כאן היום אנשים בין 10, אבל יש בכל העולם, כעת מתחברים אלינו, אל השיעור הזה, אז יש שכינה, והשכינה בגלות, היא גולה. זה אחד מהגלות, זה חלק מהגלות. שכינה. השכינה זה אור של השם יתברך, שהוא שם אותו פה, בעולם התחתון הזה, ואמר לנו, תשמרו על האור הזה, ותעלו אותה אליי. האור הזה זה התרי"ג מצוות, האור הזה זה התורה שאנחנו לומדים, האור הזה זה כל עבודת השם, התפילה שאדם עומד ומתפלל, כי אליך התפלל, וכן אומרים בתחילת התפילה, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. כתוב, לא כתוב הוויה, יוד כברכה, א' ד' נ' יוד, שפתי תפתח. מבקש רשות מהשכינה הקדושה שהיא נמצאת איתי, עם כל אחד מישראל, שתפתח לי את הפה, ואני אספר במעשה השם. אומר הרמב״ם עליו השלום, היא השכינה הקדושה ויקרא אל משה, זה השכינה שהיא קראה למשה, ומיד משה רבנו הבין שהקדוש הוא רוצה אותו, למה הבין? איך הבין? אלא, אף אחד לא שמע את הקריאה, כולם היו עומדים בחוץ. כמו שראינו, כך ראינו בפרשה הקודמת, בסוף פקודי, כתוב שמה, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. אז לא יכול משה להיכנס, עמדו בחוץ. עמדו בחוץ, והנה מיד, ויקרא אל משה, כולם היו עומדים, אהרון, נדב, אביהו, 70 איש מזקני ישראל ומשה, 74 איש עמדו שם. ופתאום משה שומע, משה מסתכל, רואה שהם לא שומעים. אף אחד מהם לא שמע, רק הוא שמע. אז הוא הבין שהדיבור מיוחד אליו. הוא מיד נכנס. וידבר אליו השם, אומר הרמב״ם, מכאן ילמד האדם דרך ארץ. הוא אפלה ופלה. שלא ייכנס לבית, אם הוא דופק, לא ייכנס עד שיגידו לו, תיכנס. אפילו בעל הבית יצא לקראתו, הוא לא נכנס עד שהוא אומר לו, תיכנס. נכנס, אומר, לא ישב עד שהוא אומר לו, שב. יביא לו כיסא ויגיד לו, שב. שם לפניו לאכול, אומר הרמב״ם, לא יאכל עד שהוא אומר לו, אכול. זה דרך ארץ. אז מכאן אדם לומד כמה דרך ארץ אנחנו צריכים, ודרך ארץ קדמה לתורה. אני אספר מעשה לצופים שיושבים בבתים או בבתי המדרש ושומעים אותנו, מעשה שהיה בשנת תשי"ד, עבר מזה כבר 66 שנה בדיוק. לפני 66 שנה שיבת פורת יוסף לא היה לה מבנה קבוע. ברוך אתה אדוני. כי הישיבה הייתה בעיר העתיקה והערבים החריבו אותה. זה שכעת צהוב שחור רוצים ללכת עם השונאי ישראל, עם המחריבים אותנו, החריבו אותה עד היסוד. והיה שם למטה ספרייה גדולה, כתבי יד של הגאון רבי יוסף חיים ועוד. העלו את כולה באש, שרפו את הכל, שרפו מועדיך בקרב אותותיך. הייתה שם ספרייה ענקית, מורבי סיפר לי, שהוא הפקיד בידי הרב בן ציון חזן, שהיה גבאי של הישיבה, והם העלו את הכל באש, ושרפו את בית המדרש. רק הספרי תורה לפני כן, החכמים, עלה בדעתם להציל את הספרי תורה. אבל אחרי זה הרסו אותה עד היסוד. אני זוכר, אחרי ששת הימים, הלכנו לשם, ראינו טילי חורבות. לא היה לו בניין ולא היכל ולא חדרים ולא אולם ולא בית מדרש. זה מול, מול כותל המערבי. טילי חורבות. חריב את הכל. כזו רשעות ושנאה נוראה. ואז הישיבה הייתה גולה פה, בשכונה הזאת, בשכונת הבוכרים, מבית הכנסת לבית הכנסת. עדיין מוסייף לא היה כל כך רחב כמו שהוא היום, כן ירבה, אבל היה בצופיוף, בבבייוף, אני זוכר את זה בתור ילד. והיו מסתובבים חג'י אדוניה, חג'י יחזקאל, ועוד ברחוב אדוניהו הכהן. והיו נודדים, והיו קבוצות קבוצות לומדים כל אחד באיזה בית הכנסת. וחיפשו בניין לבנות עליו, תשמעו רבותיי, איפה בונים בית מדרש, איך בונים בית מדרש. בא יהודי אחד, כך סיפר לנו רבי יהודה צדקה, בא יהודי אחד בוכרי, ואמר, יש לי מגרש, ואני נותן לכם אותו מתנה שתבנו עליו את הישיבה. המגרש היה ברחוב ישעיהו, פה בירושלים, איפה שטראוס, ליד שטראוס, המקביל אליו, רחוב ישעיהו. איפה מול הבית של הרב מבריסק, היה גאון רבי יצחק זאב ולבל, כך קראו לו, סלובייצ'יק, עליו השלום. היה אדיר. היה המנהיג של היהדות החרדית בכל הארץ. מכל העולם שמעו את שמעו והיו רועדים מפניו. וכך היה חזון איש, היה בבני ברק, הרב מבריסק, בירושלים. והיה תקיף גדול והנהיג את כל הישיבות בהנהגה עצומה. מול הבית שלו, הבית שלו זה ברחוב פרס, זה נקרא, סמטה, היום יש שם ישיבה, עשו על הבית שלו, אבל ממול היה שם בית ספר של אלה, קראו לו למל, וליד למל היה מגרש, אני לא יודע מה נעשה עם המגרש הזה, אם הוא היום, עד היום נמצא, או שבנו שם, והמגרש הזה גובל עם אזור זיכרון משה, ממולו יש שם את המאפייה, לא יודע אם היא קיימת היום. הייתה מאפיית אביחיל, שהייתה שם, ושם רצו לבנות ישיבה. הלך רבנו עזרא עתיה עליו השלום, זכותו תגן עלינו, וראה, אמר לא. אמרו לו זה חינם, מקבלים מגרש חינם. אמר לא. ישיבה לא תהיה פה ליד בית קולנוע. אז היה שם קולנוע, לא רוצה להזכיר את שמו, זה שהמציא את הרדיו, החשמל, לא יודע, מתחיל באלף, מסיים בנון סופית. קיצור, אמר לא, ישיבה לא תהיה פה. טוב, אז חיפשו, בסוף מצאו את המקום פה בצומת של רחוב מלכי ישראל עם רחוב יוסף בן מתתיהו, איפה שהישיבה הקדושה נמצאת. אני למדתי שם וגם זכיתי להיות שם משגיח. אז מצאו, אבל זה היה חצי מגרש. חצי מגרש נתנו נדבה, מישהו נדב, וחצי מגרש היה צריך לקנות אותו ולבנות יסודות. אז זה היה בתפשין י' ד'. סיפר לי הרב יהודה צדקה, זכותו תגן עלינו, שהוא נסע ללונדון. פעם ראשונה עזב את ארץ ישראל. הוא היה בעל מענה לשון, יודע להלהיב את הקהל, והייתה שם קהילה גם קרובה למשפחת צדקה, שזה היו יהודים שיצאו מבגדד, הגיעו הרבה ללנדון, היו קוראים לזה לנדון. והגיעו לשם, ואז הוא הלך התרוצץ מבית לבית, מגביר לגביר, כמו להבדיל קפצן, ונדב, זה עוד אבן, עוד אבן, עוד אבן, עוד אבן, לבניין הישיבה הקדושה. סיפר לי שהוא היה שם בישיבה במקום בלונדון והסתובב, והיה יום שישי, והוא התארח בביתו של הרב סלמן ששון. הרב סלמן ששון היה גר ליד לונדון במחוז ברובע ששמו לצ'פור, ושם היה לו בית גדול עם ספרייה ענקית, ספרייה נדירה מאוד, מכתבי יד וספרים עתיקים, וכל טוב שבעולם, כל הטוב שבעולם הזה ובעולם הבא. אז הוא חזרו בערב, ובבית הכנסת שם, בתוך הבניין היה בית הכנסת, פללו, סיימו את התפילה, הכל כפי מנהג בגדד, לא חיסרו אפילו אות אחת. סיימו את התפילה, הגיעו לאולם איפה שכל המוזמנים, והיו שם איזה, אמר לי, איזה 30 איש, ואנשים ישבו בשורה אחרת נפרדת.